אז אנחנו בפרקים ח'-ט'. מבט על הספר. אנחנו בכרונולוגיה שחוזרת פה על עצמה, כלומר שחוזרים לאחורה ושוב קדימה. נזכיר בעצם עד פרק ה' היינו בעיני ממלכת בבל. פרק ו' עברנו לדריווש, וזה היה בעצם אמרנו החלק הראשון של דניאל, החלק של הסיפורים, החלק שעיקרו זה התמודדות מול המלך, מול הגלות. ומאז והלאה, פרק ז' זה התפר שהוא עדיין בארמית, אבל בו כבר הופך להיות המעבר לחזונות של עם ישראל, בלי קשר בדיוק מה הגויים עושים, וזה זה יותר פנים ישראלי, איזה מין התנשאות מעל ומעבר לגלות. כשמבחינת הכרונולוגיה, אז גם יש לנו פתאום חזרה לאחור, כי וו כבר היינו בדריווש, ואז זין ח' זה חוזר לימי בלשצר, לשנה הראשונה של בלשצר זין וח' השנה האחרונה של בלשצר, ואז ת', הפרק השני של היום, שוב פעם דריווש. אז יש לנו בעצם נבוכנצר, ספר דניאל זה יוצא נבוכנצר, בלשצר דריווש, ושוב בלשצר דריווש, ואז כורש. אמרנו שבגדול בגדול בחיית מוקדי העניין זה יוצא שהמוקד העיקרי של החלק הראשון של הספר, א' עד ו', הוא בימי בבל, המוקד של החלק השני הוא בימי פרס כורש, שהתפר בלשצר דריווש הוא בעצם חוזר פעמיים, זה מין שני בבתים על בלשצר דריווש. זה מעניין, יש פה מדרש של חז"ל שאני ממש מרגיש צורך להביא אותו כי הוא עקרוני תנכי. זה מדרש בראשית רבה ששואל על למה יש פה שינוי ברצף. הוא מביא דוגמאות לשינויים היסטוריים בתנ"ך, לשינויים כרונולוגיים, שהתנ"ך לא לפי הרצף הכרונולוגי. זה בראשית רבה פ"ה. אז הוא אומר, בי בלילה קטיל בלשצר, מלך כסדים, ובסוף ה', אחר כך ודריווש מדעה, קבלים מלכות הזה בתחילת ו', והן הן בשנת שלוש, כלומר איך פתאום קפצנו בפרק ח' לשנת שלוש ובלשצר קפצנו חזרה אחורה אחרי שכבר היינו בימי דריווש. זה מה שואל המדרש, זה לשון קצרה כזאת. רבי יונה בשם רב אחא מסביר למה יש את החזרה הכרונולוגית הזאת פתאום. כדי שלא יאמרו דברי פיוטין הן, כדי שידעו הכל שאמרו ברוח הקודש. כלומר למה לפעמים התנ"ך הולך לא לפי הכרונולוגיה, כדי שלא יחשבו שזה דברי פיוטין, אלא זה רוח הקודש. מה שחשוב להכיר את זה, במיוחד לפעמים כנגד מגמות שכאילו אומרים, יאללה, אז בוא, יש ספרים כאלה בימינו שאומרים, רגע, בוא נהפוך את הסדר, נערבב אותו, נחזיר אותו לאיכשהו כרונולוגית, כמו שאנחנו מבינים, ואז נתחיל לפרש אותו. אז פה חז"ל לא אומרים ממש הפוך. לפעמים, ברור שזה לא הסיבה היחידה, אבל הסיבה שזה לא יהיה בדיוק, הנה סיפור היסטוריה, א', ב', ג', ואז הוא הלך, ואז הוא חזר, ואז, אלא בדיוק כדי להגיד ברוח הקודש. מה ההבדל, כאילו אומרנו המדרש, בין רוח הקודש לבין ספר היסטוריה, או בלשונו דברי פיוטים? יכול להיות, לא משנה. זה בא להגיד שזה לא ספר חול, אלא רוח הקודש, והדרך להגיד את זה בעצם לא ללכת לפי הכרונולוגיה. רבנן אמר שיטה אחרת, וזה אני משאיר את זה, יש תור שאלה פתוחה, תחשבו על זה, כדי לסרג על הספר כולו שאמרו ברוח הקודש. כלומר, היה צריך איזה ראייה על כל ספר דניאל שהוא נאמר ברוח הקודש, וכדי שזה יהיה ברור שנאמר כולו ברוח הקודש, יש את השינוי הזה בלב הספר, ואז כל הספר אנחנו יודעים שהוא נאמר ברוח הקודש.
למה השינוי הזה להגיד את זה? זה לא סיפור באמר, זה
ראייה
שזה רוח הקודש.
זהו, אז זה לא ראייה. אני חושב שזה כמו, אני חושב שזה לא בתור ראייה, אלא בתור סימן, בתור זעקה כזאת שאומרת, זה לא... אני כאילו מבין את זה קצת, אני מתאים שדברי המדרש, הבאתי אותם, אני אומר כדי לחשוב על זה, זה מדרש כאילו גם מעניין בעיקרון הזה של אין מוקדם ומאוחר, כי זה המאפיין של רוח הקודש. אני חושב שפה כשאנחנו יורדים לגלות והייתה אהבה אמינה, שבעצם גם אם יש רוח הקודש זה יהיה איזה כמין טוב, אז אני אעשה ככה, יש איזה רשמים עדיין, לא, יש פה עדיין השראה מחדש שאומרת איך לסדר את הספר, אנשי כנסת הגדולה ו... טוב, אז זה...
כמה כתבו את זה, זה
היה טענה עיקרית. כן, ברור, זה מול זה. טוב.
לא, כלומר, גם באמת, אבל מה זה מוכיח? שיש איזה סדר פנימי?
אני לא חושב שזו הוכחה, אבל זה בעצם אומר, תשים לב שזה לא עובד כמו שבני אדם בדרך כלל מחפשים סדר, אלא יש פה מה שהשם רוצה לומר, והוא יסדר את זה לפעמים שאומר. בדיוק, אני קראתי את זה, לא ספר היסטוריה, לא ספר פיוטים. עד כאן כמין התחלה, רק אני אומר, חז"ל בעצם שמו פה דגש שכל ספר דניאל פה מעורבב היסטורית, וזה בגלל שרוצים להגיד לך משהו פה מעבר. אז מזה אני רוצה שנייה להראות קו. בעצם מה שיצא לנו, כלומר, הדרך שהספר מסודר זה אמרנו, ממלכת בבל שמסתיימת בתפר של בלשצר דריאבש, ושוב פעם בלשצר דריאבש. כדאי שנייה להביט מלמעלה ולהתבונן, האם יש פה בעצם שני מבטים שונים של מבט ראשון על בלשצר דריאבש, מבט שני על בלשצר דריאבש, האם אנחנו כשקוראים, אנחנו קוראים בעצם את פרקים ה' ו' ואחר כך ז' ח' שזה שוב פעם בלשצר דריאבש, האם אנחנו יכולים לראות בעצם שני מבטים שונים או שתי מגמות שונות, או שתי קריאות שונות של אותה התקופה. רב מנחם שחור הרבה פעמים אוהב לדבר על זה, שיש בעצם אותה תקופה זרעים שונים וכיוונים שונים ומהלכים שונים, שאיפה אם הנביא יכול להראות לך, היה כיוון א' בתקופה הזאת, ואז להגיד לך היה כיוון ב'. אני חושב שפה זו דוגמה טובה לזה, כי זה ממש חד שזה אותם מלכים, אחד, ואז שוב פעם. אני חושב שאפשר ממש לראות פה, אני אצביע על זה. בעצם אם אנחנו לפני, אם אנחנו היינו קוראים רק עד פרקים ה', כאילו, דניאל א' עד ו' ברצף, בסדר? פרקי נבוכדנצר, א' עד ד', ואז ה' בלשצר ואז ו', היה לנו קו מאוד, אני חושב, רציף ומסודר מהגלות אל עבר הגאולה. התחלנו ממש ברגע הגלות הראשונה של עם ישראל, במאי יהויקים, ומשם התקדמנו לעוד מכה לנבוכדנצר, עוד מכה, עוד ברור כל פעם. אפשר לראות שבהצהרות שלו, בתובנות שלו, הוא הולך ונכנע כלפי שמיים. ואז בפרק ד' ממש הפך כבר לחיה שאין לו שום מקום מצד עצמו, נפל, ורק כשהוא נתן, מסר את כל מלכותו לשמיים, אז הוא חזר למלוך. בעקבות זה, בסופו של דבר, כשבלשצר לא הלך לפי זה, אז הוא נפל, ממלכת בבל נפלה כולה. דיברנו שיעור שעבר בעריכות, איך שזה מימוש בעצם קץ 70 שנה, זה היה יכול להיות אם ישראל היו זוכים זמן הגאולה. ואכן, פרק ו' ומד הרב, שמש ממשיך את זה עם הנס הבלתי נתפס של דניאל בגובה הריות, שלפני זה הוא מוסר את הנפש, מפיל את מלכות פרס בעצם אל מולו, נלחם נגד החוק שלה ומנצח. הצהרה באמת חסרת תקדים, שדרבש מצווה את כולם לראות מהאלוהים ולהבין הכל. ופה בעצם זה המבט הראשון על דניאל בלשצר דריאבש, שאומר, נכון שהתחלנו מהגלות, נכון שבהתחלה היה פה איזה חלום של מלך בבל, שיהיה פה ארבע מלכויות ועלול להיות לא טוב, אבל מאז זה הלך והתקדם עד בעצם אנחנו על מפתן הגאולה, עם דריאבש. בסדר? נכון? כאילו מסכימים? זה ממש פרקים ה' ו' בקריאה הראשונה שלהם, בתור ראש החץ של הספר אל עבר הגאולה. ואז, בפרק ז' שפתאום מחזיר אותנו אחורה על בלשצר, הוא לא רק מחזיר אותנו אחורה כרונולוגית, הוא מחזיר אותנו בעצם מהאומה שאמורה לגאול אותנו, כמו שאנחנו יודעים כבר ימי ישעיהו וירמיהו, שמדי ופרס יעלו ויגלו אותנו, ודניאל, עכשיו שאנחנו בתור קוראים, בתור לומדים, הולכים איתו, מה שאמרנו שחזל מצנים, יש פה איזה רוח הקודש אומרת לך משהו שעולה מעבר לכרונולוגיה, להיסטוריה. בעצם הספר אומר לנו, רגע, רגע, בוא תשנייה תחזור, זה לא צעד אחורה, זה לא שנה אחורה. זה לחזור אל עבר, היית בעידן של הגאולה, אתה עובר חזרה לעידן של הגלות, ובוא נספר לך עכשיו מה דניאל חלם, אז הוא חלם את חלום ארבע מלכויות. אז כבר כמה פעמים אמרתי שיש פה התנשאות בחלום הזה מכמה בחינות. עצם זה שדניאל חולם את זה ולא המלך, עצם זה שהחיות פה, שהאומות הן חיות ולא בן אדם, והמלבין פה יש לו שיטה שלמה בזה. אבל אני רוצה עכשיו לציין דווקא בחינה הפוכה, שלחזור אחרי פרקים היוו, עם כל הגודל שפעם שעברה נחשפנו אליו, והנס העצום ושנת ה-70 וזה, לחזור רגע בחזרה ולהבין שרגע לפני הגאולה הזאת, דניאל חלם, הוא מצידו, שהשם עכשיו מדבר איתו ישיר, שזה בעצם עוד יהיה מאוד רחוק, שעוד יש עכשיו זמן וכוח לארבע מלכויות, זה עולם אחר. נגיד את זה קצת באופן, אני חושב, אם נשווה בכיוון הזה את החלומות, בפסל, כמו שהוא נקרא לנבוכדנצר, יש בכל הפסל, שהוא בעצם דמות אחת עומדת, שבירה. אז הפסל נשבר מהרגליים, אבל בסופו של דבר יש פה פסל לא יציב, כלומר, איכשהו החלום מוצג לנבוכדנצר, בסופו של דבר, ההיסטוריה יכלה להיות כזאת, שפשוט הפסל יישבר, כולו כאחת יתרסק. ראינו שהפסל זה נושא שלם. נבוכדנצר ניסה להטות את הכל אל הראש. רואים שיש נושא כזה, מה העיקר בפסל? ממילא, אם שוב אני אומר, אם היינו רק דניאל א' עד ו', בקלות היה אפשר שהחלום של ארבע מלכויות יתממש בתור, כן, הם היו. היה להם איזשהו עמדה איזה קיום, אבל הם נשברו. אבל זה, אם אתה הולך עד ו', אבל זה שבעצם בפרק ו' במקביל, עוד לפני זה, היה תהליך עומק אחר בחלומות, בחזון של דניאל, שבו הוא ראה את ארבע מלכויות, שם זה היה בעצם הסימנים הראשונים שאנחנו הולכים עכשיו בעצם להמשך הגלות ולא לתחילת הגאולה. כי אם דניאל עכשיו רואה את החיה הזאת עולה, ואת החיה הזאת, את החיה הזאת, ואת האימה של מה עוד מלכות רביעית עומדת לעשות, והוא עומד להיבהל בזה, פה זה כבר קו אחר. זה כבר קו של השנים האלה, של התפר בין בבל לפרס, בתור המשך הגלות. זה ממשיך, כמובן, בפרק ח' שעוד מעט אני אתמקד בעוד יותר. אני עוד שנייה אתן את הזמן השאלות. זה ממשיך בפרק ח', כשהמלכות שאליה נכנסנו עכשיו, מתבררת בתור התחלה חדשה לגמרי, אנחנו נדבר על החזון הזה, מה זה בכלל שפתאום אנחנו רואים אותם בתור איל וסעיר או צפיר שמתחילים, אבל גם פה מדובר שעכשיו יהיה איל ואחר כך צפיר שהקרן תצליח לקדישי עליונים לעשות מהם דברים ממש רעים ולכבוש את הצבי ולהפיל מכוכבי השמיים. קיצור, אנחנו עכשיו כשמדובר כבר על פרס המלכות הנכנסת, גם זה הולך למקום ממש לא טוב. וזה ממשיך, שוב, הסקירה מחדש, ימי בלשצר ודריאבש, זה ממשיך אל פרק ת' שנת אחת לדריאבש, שזה עכשיו פרק ת' לא בתור גאולה עליונה, כמו שזה נראה פרק ו', אלא בתור תפילה עצומה, מה קורה עם שנת ה-70. וזה הוביל אותנו גם למשך הספר, כבר אל ימי קורש של בתור מקדמים את פני המלכויות הבאות, את פני הגלות, לאן זה עומד ללכת. הסיכום ביניים, אני אתן זמן לשאלות, זה בעצם היינו שספר דניאל ממש באמצע, מסודר בשינוי כרונולוגי, אבל לא סתם שינוי של חזרה לאחור, אלא במין יוצר התפר הזה, שני בבתים של השנות הביניים בין בבל לפרס, ממש שני בבתים, בהתחלה פרקים ה' ו' זה בתור גאולה עצומה שיכולה להתממש שנת ה-70 של ירמיהו, אחר כך שוב פעם חוזרים לבלשצר שני פרקים ודריאבש פרק 1 פרק ט', שבפרקים האלה בעצם אנחנו רואים לא, שנייה לפני התמודדות בלשצר, בשנה הראשונה, בשנה השלישית, בעצם מדובר לא על ארבע מלכויות מחדש, אתם נמסרים בידם, הם עומדים להרע לכם, ומפה לתפילה של דניאל, מה קורה עם שנת ה-70. זה שני הבתים שהם כל הזמן ברקע. זה שני הבתים שמי שזוכר בחזקאל, אפשר גם לשמוע את זה בהקלטה, העברתי את זה לקבוצת הזום לפני איזה שבועיים, של יש שם הבת על איך הגאולה אמורה להיות על פי ישעיהו וירמיהו, שהעיקר הוא 70 שנה, בבל תקום, טיפול ונגאלתם, לבין דניאל ויחזקאל, שזה הם מיד אחרי שהחורבן כבר קרה, הם כבר דיברו על היסטוריה אחרת לגמרי, גאולה עוד הרבה הרבה זמן, ועד אז גלות ארוכה. שאלות עד כאן.
אגב, הערה, מה שאתה אומר, אתה רואה גם שבאחר הפוקשים דניאל לא מבין הכל, אז מגיע לשנה החדה לבשתה, הוא פעם מתחיל לא להבין כלום, כל פעם צריך להסביר לו. מאוד מגולבל. זה לא דניאל שאנחנו מכירים מאחר הגאון הזה, פותר החידות, פותר הבעיות, לא צריך להסביר לו כלום, מבין הכל.
כן, ממש.
זה פער שהוא מאוד מאוד
מובהק. כן, יפה. לא אמרתי איזה ככה אחד, נכון? זה יכול ממש ככה
קורה. אתה חושב שיסבירו מה קורה. הוא מספר את החלום אפילו. ונבואה, אבל...
כן, הוא זה שבא בכלל לספר ולפרש, נכון, נכון.
ובצרם גם לא מוזכר פחד, כמו
ה... כן. זה כן קללתי בדבריי. שאמרתי שמעכשיו זה כבר הופך להיות דניאל יבל, ומה קורה פה, ומה קורה והשם, והחשבונות, נכון. ואני מסכים מאוד לספר שאלה דומה. שהוא גם מתחיל לפחד, וגם מתחיל להבין שהוא לא מבין, וזה הופך להיות במלאכים.
כל מיני שהוא הבן, כל מיני
מסבירים. כן, יפה מאוד. מה רצה לשאול אחורה?
לא
כל כך
הבנתי,
כאילו,
מה כל כך
שונה
במהלך הזה? כאילו, הייתה איזושהי אמרה שבאמת, כאילו, בלשתר עולה, ואנחנו עכשיו חוזרים.
בלשתר נופל,
ואנחנו עכשיו חוזרים.
דריה ושבו, אנחנו מכריעים אותו, הוא זה, עם ישראל התחיל לעלות כמו שאנחנו שיעור שעבר, והגענו לגאולה.
ואז בעצם, בפרק זה מדבר שכבר לפני זה, דניאל ידע שזה לא כך?
כן. אתה אומר, בעצם, אתה אומר, אמרת לנו סתירה ותשתשת אותה. אני עקבתי אחרי הספר. זה אומר שהיה פה בעצם משתו כל הזמן, כאילו, את שתי האפשרויות האלה, אבל...
שנייה.
זאת אומרת, אבל זה היופי ש... אתה זוכר, אתה שואל עכשיו שאלה שבדיוק הפוכה ממה שאתה שאלת שבוע שעבר. למה? כי שבוע שעבר שאלת, רגע, אז למה זה פוספס? מה קרה בשנה היא? עכשיו כאילו גילינו שרגע, בעצם הספר בכוונה עשה לנו ככה. היה פה מהלך שאין שאלת פרק וב שחל לי גם. רגע, עכשיו בואו נגלה לך שבעצם כבר בשלוש שנים קודם, השנה הראשונה שהוא לסתר, התחיל תהליך של הבנה שזה לא יהיה כמו שיכל להיות, אתה מבין? באמת, הרבה פעמים ככה, זה בתפר, זה א', זה יכול להיפטר לשם ולהיפטר לשם, אתה מדבר בשפה של חלומות. זה הרבה שפה של היסטוריה, אז לפעמים זה הכרעה, זה זכות מסוימת, זה תפילה מסוימת, זה כוח מסוים שיכריע. אבל באמת, שוב, אני אומר, אני חושב שהספר שענו מוקד, שבמל בלשצר היה איזה מין דין גדול כזה בשמיים, שלאן זה ילך? לפה? או נפילה, יד שבאה משמיים ועם ישראל, או לא, 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 בעצם חלום מחדש של ארבע מלכויות. חשבתם שהתרחקתם הרבה מהחלום של הצלם, אז נכון, יש פה עכשיו נפילה שלהם, אבל מצד שני נתינת מקום להם. קיצור, לא כזה פשוט, נכון?
אבל גם, להמשיך את זה שבפרק ט' אז בעצם, בצד השני, זה לא אומר כאילו טוב, אז בעצם הוא ראה כמו מעבר שזה נרגע. בפרק ט' הוא מתפלל כאילו אין מחר, אני, זהו, הגאולה עכשיו אני רוצה, בלי אפשרות.
נכון, ומצד שני, הרבה מפרשים יגידו לך שהיה להתחלה, כל התפילה הזאת כבר אחרי שהוא הבין שזה בעצם הוא פוספס החשבון, או שהוא בכלל טעה בחשבון, וזה בכלל מדובר על עוד 18 שנה. כלומר, יש שם את שני הצדדים האלה, פרק ט' בפשט, הרבה מפרשים אומרים שבהתחלה, יש פה צריך לעשות מעט הסידור של המפרשים מתחילת פרק ט'. מה זה, בינו אותי בספרים, למלא את רחובות ירושלים. מה הפשט? האם הוא בעצם פה, בלשון של הגמרא במגילה, דניאל חישב את ה... כלומר, פה הוא הבין שהוא טעה. אז זה לא סתם שברגע הזה הוא הבין, ועד עכשיו, למרות חזון פרק ז', לארבע מלכויות, מבחינתו זה יכול לקרות עכשיו, עכשיו הוא הבין שהוא טועה. מצד שני, אולי, אני חושב, לא אולי, אני ממש חושב ככה, שרואים פה זה בפרק של... של עדיין יש אפשרות, הרי ברור שהיה פה קט, ברור שהיה פה אפשרות, ברור שאולי, גם אם זה לא תמיד אפס ומאה, עכשיו שיקרה משהו, גם אם לא הכל, פקידה, שכן תהיה, כאילו, יש פה המון, נכון? זה תקופת תפר. בסדר. בסדר עוד פה?
הם באמת עולים, אז לא יש את עלייה, לא?
זה מה שאמרנו פה. מה, בקורש? מתי אתה מדבר?
ב-18 לא היה, 18 לפני זה, מה היה זה, מה
קורה? פה זה, לצרת קורש, עוד שנייה עומדת לקורש. כן, לצרת קורש, כן.
ואז הוא אומר לנו שאתה
זה אומר, במה שאני חושב, זה פיתוח וגם המשך של מה שראינו שבוע שעבר. זה אומר שבמיוחד באופן כללי בגאולה, זה מה שציינו פעם שעברת רבנו בחיי כבר מגאולת מצרים, אבל באופן כללי בגאולה וגלות וקצים, אז זה עובד ככה שהשם נותן לנו כמה חלונות, ובהתאם גם לזכות שלנו, גם התכנונים ההיסטוריים שלו, גם לאומות, זה פשוט חשבונות אלוקים, מתי זה בדיוק יתממש. עכשיו, בתפר ממש בין סוף הגלות לתחילת הגאולה, אז זה יכול להיות ממש שתי מגמות שונות, שמה שמהם בסוף תגבר, היא תהיה העיקרית בסוף המציאות, אבל בעצם, אני חושב שמה הספר דניאל מלמד אותנו פה, זה שתי מגמות מקבילות ששתיהן נכונות. באמת היה פה התקדמות אדירה לגאולה. בסוף, שבבל ירדה בפרס קמה, מדי בפרס קמו, זה לא רק האפשרות פוטנציאל. בסוף קורש אמר מי בכם עם כל עמו ביעל. בסוף זה שמלך העולם בא ואומר, השם פקד עליי לבנות לבית בירושלים, מה זה? זה לא יאומן שהוא אומר. השם פקד עליי, ונות זה הקרה שנה אחר כך. עכשיו, היה פה מגמה עצומה של גאולה. עצם זה, גם ראינו, הצהרת דריווש, שלבוא ולצוות על כולם לראות מאלוקי ישראל והארמית, שגם הרבה דברים פה מצטרפים, היה פה מהלך עצום של גאולה. האם מהלך של גאולה זה אומר בהכרח, נבנה המקדש, הגיע המשיח? לא. ועד רבה, פתאום יחזירו אותך אחורה ויגידו, רגע, רגע, ויש פה גם חשבון אחר. יש פה גם חשבון שבמקביל, דווקא אנחנו נכנסים להכנה לגלות, הכנה ארוכה, ספר דניאל בעצם מדבר על עוד 2,300 שנה, כלומר פתאום טווחים של אלפי שנים של גלות במקום 70 שנה, ושתי מגמות נכונות.
מצד אחד תמיד יכול להיות גאולה, מצד שני, אנחנו עדיין
בגלות. כן.
גלות עם אופציה, כאילו.
או גאולה עם אופציה, או תפר, או גם יש תהליכים של גלות, תהליכים של גאולה. בכל ספרי הבית השני שאנחנו בעצם עכשיו הולכים ונכנסים אליהם, אז רואים ממש מגמות כאלה. תהליכים של גלות, של גאולה שלא הייתה כמוה. למשל, סוף סוף אחרי מאות עצומות של שנים, עם ישראל הפסיק לעבוד עבודה זרה סוף סוף. יש. כל הנביאים לא נלחמו, לא הצליחו וזה. בסוף, עם ישראל, כמה שנים של גלות, ובום, אין עבודה זרה יותר. או זה ששליטי העולם מתחילים לעבוד את השם בכל מקום מוכתר ומוקדש לשמי, זה לא יאומן וזה. מצד שני, הכל פה בדלות, ובעצם עזרא יגיד לקדוש ברוך הוא בתפילתו, עבדים אנחנו ועבדותנו, לא עזבנו השם אלוקינו. מה עבדים אנחנו? אתה בארץ ישראל, מקדש בנוי. לא, זה בסדר, הם שולטים עלינו, לא כל עם ישראל עלה. כן, שניהם קיימים. אני חושב, ההתחלה המאוד ראשונית של זה, מבחינת חשבונות הקץ בשמיים, לאן זה הולך, זה ממש פה בפרקים האלה, כי א', כי הם מדברים בדניאל, כלומר שפחות הוא מדבר מה קורה לעם ישראל, אלא יותר מה קורה בשמיים, בחצרות המלוכה ובשמיים, וב', בתפר הזה של המלך האחרון של בבל, והראשון של פרס, של מדי ופרס, מה קרה אז? שני מבטים. יכל להיפטר לפה, יכל להיפטר לפה. באמת, שניהם קרו, אני חושב, במקביל, זה זה כמו הרבה צריך ללמוד.
זה גם מחזר, אם יעלו בחומה...
כן, ופה צריך להכניס את כל החשמונות שחזר אומרים, בטח. ראויים היו, אלא שלא זכו, מה לא זכו, מתי זה ראויים היו, יש פה הרבה דברים של זה. טוב, בואו נעבור, אני מציע שנעבור כן לפרק שלנו ספציפית, פרק ח', יש לנו מה לראות, כן, אחרון.
זה פשוט אומר שבית המקדש השני, הוא לא חייב, כאילו הוא מתואר כמשהו זניח לחלוטין בתהליך
עכשיו הבנתי רק מה אמרה. איפה אתה מדבר? פרק ז', פרק ח'?
פרק ט' בצורה זו, גם פרק ח', מי שמסביר שזה אנטיוכוס וכל הסיפור, רואים שזה עיקר ההופעה, כלומר, במה זה מתבטא בשליטה על ישראל של אנטיוכוס? הבית מקדש אפילו לא מוזכר כאיזה ישות, מלכות ישראל לא מוזכרת.
כן, כן.
כאילו רואים שעיקר, זה כאילו...
כן, הבינו שאתה
אומר. עיקר ההמשכה הלוחית היא עדיין דרך אנטיוכוס, ואף פי שיש עוד מקדש וניצחנו וזה, עדיין כאילו...
זה חלק עמוק במגמה של השנייה שאמרנו, שבעצם מדובר, אתם הולכים לגלות, כן, כן. טוב, אז בואו ניכנס רגע לפרק ח', אני חושב שזה פרק מאוד מאוד מעניין, מהעובדה הפשוטה של בסוף למה צריך אותו. היה לנו פרק ז', רגע לפני זה, חזון ארבע מלכויות, עומד להיות לנו אריה ונמר, סליחה, זהו, אריה, דוב, נמר ועוד מפלצת ותיזהרו מאוד, נכון? אין, לא, לא כדור מלכות רביעית מאי, זה מין משהו מפלצת וזה עומד ללכת הרבה זמן ודניאל נבהל בזה ואז בא פרק ח' ואומר, בואו נגיד לך עוד כמה דברים על המלכות השנייה והשלישית באמת, במובן הכי פשוט, הכללי של הפרק, מעבר, אני חושב שזה שהיה מאוד חשובה עוד מעבר לפרטים, מה השתננו על המבט של גלות וגאולה, על פרס? אז דימית פעם אחת את פרס לדוב, ועכשיו היא גם איל. או היא גם נמר, וגם יש לנו, עכשיו כבר שלושה דימויים, לפרס ומדי, לפרס, סליחה, וליוון, יש כבר דימוי שלישי בספר דניאל. לכל אחת מהם יש להם את החלק בצלם, יש את החיה שהיא, ועכשיו יש את הצון שהיא. נו, ו...
נקודת מבט של היום. בפרק זין, סיכרנו על התהליך הגדול שקוראים בארבע מלכויות.
כן.
תסתכלו על התהליך שעומד לקרות ב...
אבל זה מה שאני אומר, ומה הרווחת בזה? מה אתה יודע יותר על זה?
זה בכלל שאני רוצה, הם לא צוררים אותנו כל כך. כאילו, אמרתי מרגיש את זה שהחיית השנייה והשלישית, הם אומרים כאלה שהם... נכון, בסוף היה תנטיוכוס, זה כאילו השולי, אבל בסוף זה מלכויות שהם מצד אחד, הם מלכויות של אותו עולם, והם מצרות לישראל בצורה יותר פנימית, אבל...
כן, אז מעולה, אני כאילו ממש מזדהה עם הכיוונים שלכם, מנסה להכליל ו... כן, אז המלבים והאברבנאל לא... שנייה. אבל זה יכולת לפתור ממש פשוט. זה יכולת לפתור ממש פשוט, תגיד את זה, הפרק הקודם. האברבנאל והמלבים זה ממש מה שאומרים. למה צריך את הפרק הזה? כי בעצם היה חסר מידע בפרק הקודם, לא נאמרנו ממש מה שאתה אמרת, לא נאמרנו פרס, לא נאמרנו יוון, אז צריך להשלים מהם. וגם... עוד כמה דברים שאומרים שצריך להשלים, אז בואו נשלים פה, אבל זה לא מובן, כי זה לא היית צריך פרק נפרד, פשוט שיגלה את זה כבר בחלום הקודם, בווריאציה שלו. פה אתה רואה שהכנסנו כאילו, יש עולם ארבע מלכויות, ויש, ואני עכשיו רוצה לתת כותרת ולאט לאט נסביר אותה, אני חושב שזה לא רק השלמת מידע על שתיים המלכויות, בתוך ארבע מלכויות, אלא יש פה עולם חדש, ואני אקרא לחזון הזה חזון שתי המלכויות. לא אותו עולם. כמו שראינו, לפעמים יש מבטים שלמים במקביל, כמו שיש חזון הצלם, וחזון דניאל, חזון החיות, זה אותו דבר? כן, בסוף בא להגיד אותם תהליכים היסטוריים, אבל באותם תקופות תהליכים היסטוריים שונים לגמרי. האומות כצלם, כמימוש, האדם, כניסיון, והאומות כחיות. כאיזה מין משהו שולי שמגיע מהים ורוצה פה להשתלט עד שהאדם חוזר, נכון? זו אותה תקופה, אבל לא בא להגיד אותו דבר. פה גם כן, זה לא רק השלמת חלק מהמידע שחסר, וזה גם לא רק רזולוציה קרובה יותר. אני חושב, וזה מה שעכשיו מבסס וקצת מסביר, שיש פה מבט חדש לגמרי בכלל על כל מה עומד להיות אחרי המלכויות של העמים וספציפית שיש פה שתי מלכויות שהן באות למלא תפקיד אחר מארבע מלכויות זה כאילו קצת חזון אחר שבסוף הוא, זה יהיה מאוד יפה לראות איך ואין הוא משתלב בראשון אבל זה פשוט חזון אחר באמת במובן הכי פשוט זה חזון אחר בזה ש... אני מתלבט גם איפה להתחיל, יש פה כמה מאפיינים, שזה חיות טהורות, ולא חיות רופאות. כלומר, למשל, הכי טוב להגיד, האומות שעומדות להרע לכם, לכבוש אתכם, להרוס אתכם, זה להגיד, נמר, טוב, אריה. יש משל שחזל אומרים אותו כמה פעמים, לא משל, עיקרון, על דברי קהלת, והאלוהים מבקש את נרדף, שממש הגדרה, שהשם, מה השגחתו מכוונת בעולם? לעזור לנרדפים. ויש אמרה כזאת קבועה של חזל במדרשים, לעולם תהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים. שהרי נמרוד רדף אחרי אברהם, ואברהם, והשם בחר, לא בחר בנמרוד אלא באברהם. והרי כמה דוגמאות כאלה של רודפים ונרדפים, שהשם בחר את הנרדפים, והם אומרים, אולי אני אקרא את זה שנייה בפנים, בדיוק, גם לגבי הקורבנות, ולזה חתרתי, שנייה אני אקרא לך את זה בפנים, זה יפה כזה הלשון. הנה. אף בקורבנות, כך אמר הקדוש ברוך הוא, שור נרדף מפני ארי, עז נרדף מפני נמר, כבש נרדף מפני זאב, לא תקריבו לפני מן הרודפים, אלא מן הנרדפים. עד הוא דכתיב, שור או כסף או עז כי יוולד.
עכשיו, היה זה
עובדים, גם חיות
לא
מקריבים
אותם. דווקא
בהמות,
לא
דווקא העניין
של רודף
שנרדף,
זה
גם... ופה זה מדהים.
והיא לא רודף אחרי אף אחד.
ופה זה מדהים שהאומות נמשלות לבהמות לא טורפות והתמימות האלה של כבש, בעצם איל ושעיר, ועם ישראל וצבי. כלומר, א' זה קצת היפוך המבט, שהם יותר, כולם טהורות לאכילה, אבל להקרבה הם קשרות, והוא דווקא צבי לא קשה.
צבי, 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 צבי.
כן.
לא היה,
איל. איל, אני עומד עכשיו הרבה להתבלבל בזה, וואי, סליחה. סליחה, סליחה, כן, זה ממש בלבול כשאני מדבר על צבי, כן. איל, כל פעם שאומר, אייל, אני מוסר מודעה מראש, כי אני פשוט, זה בור, עירוני, ירושלמי לחלוטין. כן, אייל.
משהו,
איל. לא, אז צבי, אתה אומר מלשון רצון, זה פשוט קיים פה כמה פעמים. האמת שזה חשבון שאני פעם עשיתי ועכשיו לא עברתי עליו שוב. יש פה, אם אני זוכר נכון, הפרקים האלה עכשיו שלוש פעמים, צבי וצבי. כן, אבל אני מסתכל גם על הפרקים הבאים. טוב, תקשיב, אני בינתיים, אני לא אצליח בכל מקרה לברר את זה עכשיו, אני בינתיים כאילו לוקח את הדברים בערבון מוגבל, מה שאמרתי שזה, שזה צבי, ברור שהרבה פעמים ראשון רצון, אני כן זוכר שהסברים הראשון צבי צבי, כולל חז"ל שאומרים פה את המשל של הצבי שאורו מתפשט וזה, אבל שוב, אני לא, אני רוצה להגיד את זה בערבון מוגבל, אם זה... בסדר, נכון. יש פה שלוש פעמים לדעתי. אז בואו נחזור. בכל אופן, לגבי האומות, לגבי האומות, מה זה אומר שעכשיו, באמת, יש פה משהו תמוע? בואו קצת ניכנס ממש לפשט. זה תמיד מאוד חשוב לנתח פה את הפשט. קודם כל, האומות שעומדות לכבוש אותנו מתוארים בתור, ולא מטאפורה, סתמים. כלומר, תפסיק לעשות לי פרצוף של סתמים. מה? כאילו, למה אתה פתאום ממשיל אותם לחיות הטהורות שהן תמיד הייצוג של עם ישראל אל מול החיות הטורפות? זה מה שאלה בסיסית פה. זה כמובן מצטרף לזה שבמובנה יש פה מבט חדש על, על שתיים משלוש המלכויות, שתיים מארבע מלכויות בכל הפרק הזה. אני חושב שאפשר לראות במשל עצמו שהשתי מלכויות האלה הם תפסו את המקום שהיה בכלל לכל החזון של ארבע מלכויות. כי המלכות הראשונה, מה מצויר פה? האיל. הוא פשוט בא וכובש את כל העולם. ראיתי, זה פסוק ד', ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה. זה דימוי שבדרך כלל נותנים למלכות הראשונה. שהוא בא וכובש את כל העולם. המלכות הבאה היא באה וכובש את המלכות הקודמת. יש פה איזה מין ייצוג של פרס, כאילו הם המלכות הראשונה. לא יודע בכלל מה היה לפני בבל, וזה אנחנו עכשיו בדיוק בסוף 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 מלכות בבל, כאילו ברגע הנפילה שלו, וכאילו יש פתאום התעלמות ממנה, שהיא קודם הייתה הראש, היא הייתה אריה, עזוב, חדש, ככה, יש פה, יש פה איזה איל שבא ומצליח לקרוש את כל העולם ממזרח למערב, לכן הולך צפון, דרום ומערבה, ואז בא מולו הצפיר, ומה קורה? תסתכלו פרק ח', פסוק ח', סליחה. הגדיל עד מאוד וכעוצמו נשברה הקרן הגדולה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמיים. כלומר, שתיהן יש להם את היחס הישיר לכל הארבע. עד עכשיו, זה הדגם כזאת בפרק ז', שיש ארבע רוחות השמיים, ומהם בעצם באים ארבע חיות. כי הוא בא מהמזרח. הוא בא מהמזרח מערב, ועד הצפיר בא ממערב מזרח. אז הדגם פה זה שבעצם שתיהן זה איזה מין ייצוג של כל הארבע הרוחות. הוא כובש את כל העולם, והוא, בהתחלה זה קרן אחת, אבל שכובש, שהופכת להיות ארבע רוחות. זה דגם בשפה הזו של ספר דניאל שבא להגיד שתיהן מלחמות על הארבע. זה לא כמו שהיה עד עכשיו, שזה בעצם היה איזה מין אדם גדול והוא הידיים שלו, או ארבע חיות שהוא הנמר והוא... לא. זה מין, אני חייב לומר, זה ממש חזון חדש. צריך לדעתי, קודם כל, להיות זה חזון חדש.
אבל כן אמר את זה בארבעת הרוחות. כבר בארבעת הרוחות אומר, ודע לך שכל רוח, זה לא כתוב שם, הוא מסביר,
אבל דע לך שכל רוח... איפה, בזין או בחטא? נו, אז זה בדיוק מה שאני בא לומר. שם כל רוח זה חיה. אבל פה לא, פה יש לך חיה אחת שהיא שולטת בארבע רוחות. זה ניגוד.
לא, כבר שם הוא אומר,
כן, אומר, זה ניגוד. שם זה להגיד, יש כמו שיש ארבע רוחות בעולם, יש פה ארבע צדדי שלטון, אבל פה זה אחרת. שתיהן נלחמות על הכללות, על להיות קצת מה שנבוכנצר ניסה לעשות, אבל הוא בעצם בגד בחלום, אבל פה זה הלך התחילה, שכל אחת מהן זה מין ייצוג חדש, וזה קשור לזה שהן תיאורות ולא תמאות. כי אם הם... אני עכשיו כאילו אחבר קצת את הדברים, אם חיה היא בעצם רק רוח אחת, ועכשיו נסע לשלוט בכל העולם, מה שהיא עושה היא טורפת, היא חורגת מעבר למקום שלה. זה אל תהי מן הרודפים אלא מן הנרדפים, כלומר השם נתן. להריע את המקום שלו, להעז את המקום שלו, הבא הריה וטורף אותה, זה לא רצון השם. כמובן, זה הכל פה הטבע האלוקי, אבל השם אומר, יש פה משהו חסר, אל תקריבו לפניי מילה רודפים. אבל פה, זה חיות תאורות במובן של בתמימות, כלומר, באמת שייכות לאיזושהי כללות שקיימת בהם. מבינים? הוא, היוון הזה, עכשיו, זה לא רק ארבע רוחות, זה גם למעלה מתחיל להיות. עד הכוכבים, זה בכלל עוד מימד שעד עכשיו... מה? כן, נכון, עכשיו המילה העליונים, אבל פה פשוט לעלות על הכוכבים זה... עוד משהו מעניין שבעצם הרמז אחד הראשונים שחזל מצביעים עליו, אבל הוא גם בפשט ממש רואים שם דמיון לארבע מלכויות, זה אצל אברהם אבינו ברית בין המטרים. ששם יש איזה מין חזון כזה שגם מנבא עכשיו את העתיד ואת הגלות של עם ישראל בין האומות וזה, ויש שם... שוב פעם בעלי חיים, ושם מתוך כל בעלי חיים, אלה שאנחנו מוצאים אותנו פה, זה רק העיל והעז. שם יש גם עגל ותור ויונה. אבל פה יש איזה מין, אני אומר, כאילו איזה מין מבט מחדש על פרס ויוון, בתור משהו שפגשנו אותו כבר, משהו שאנחנו מכירים מעולם של אברהם אבינו, שהשאר, הנמר, האריה, אפילו פרס ויוון עצמם, בתור חיות טורפות, הם ממשו משהו אחר. מבינים? כן, אומר, יש פה כאילו זה מין עולם משלו לשתי המלכויות האלה. שאת בבל
כאילו לא נתנות מנקית, כאילו סופר שאתה ראה, כאילו סופר
היית. ברור, ברור, אבל למה, אומר, וזה עדיין לא מתחיל לענות על השאלה, למה צריך מחדש שפה חדשה על שתי המלכויות החדשות? בסדר, אז מה בעצם יש לפנינו בכל זה? למה צריך עכשיו בעצם עולם חדש, שפה חדשה על שתי המלכויות האחרות, שהן עופות לתאורות? אני אתחיל בשאלה הזאת. תראינו שנייה בפרק, מה ידעתכם הביטוי המרכזי של הפרק? שחוזר כמה וכמה פעמים, לא היינו צופים בכלל שהוא יחזור. תקלו שנייה, או העצם, או הפועל, שכאילו הוא, הייתם מסמנים אותו בתור מי שיוליך אותנו קדימה, שלהתחיל להבין מה קורה.
הגדיל.
יפה. שני קולות בבת אחת. המילה הגדיל היא התהליך שקורה פה. זה לא שהוא טורף והוא נלחם והוא מגן והוא נופל והוא... כולם, גם הוא וגם הוא, הנושא שלהם זה להגדיל. בואו נראה. תראה, זה גם גבוה וגם מגדיל.
להגדיל את השני גם, זה מעניין. רגע, שלמדתי אותו את זה היום, זה לא לגדול.
בדרך כלל, כן, כן, בדרך כלל זה יפעיל, כן, יפעיל. יגדיל, אבל אני חושב ש... כן, עד אביל יגדיל. יגדיל, אני חושב שבהפעיל זה בא להגיד... אלעד, לדעתי, שוב, אני אומר עכשיו, בלי עכשיו לבדוק מסודר וזה, אבל שבתנך יגדיל, זה יכול להיות לא יגדיל אחרים, וזה פשוט מי שבא ויגדיל, הכוונה עוצמות, כולל אחרים, או כאילו יגדיל את עצמו עם אחרים, עצים באופן מלכותי או לאומי או משהו כזה. אז זה גם מתחיל מקרניים גבוהות, אבל גם מאוד מגדילות ועוד מגדילות. יש פה המון פעולות של עוד לגדול ועוד לגדול, וזה אני אומר, זה דרך אחרת. זה מינוח אחר, זה אופי אחר של כיבוש העולם מאשר פשוט לבוא ולטרוף בתוך חיות. ובכלל, עצם זה שעד עכשיו, גם בצלם וגם בחיות, בעצם מה שהם ראו זה סטטי. חיה עולה. מה היא עשתה? לא סופר איך טרפה, וזה רק על הערכות רביעית. פה זה כבר... כל השפה וכל המשל הוא אחר. איפה? כן, אבל זה לא תהליך איך שהיא כובשת את העולם. פה, המלכות הרביעית רק בא סופר מה היא עושה לעולם. שהיא תשחית אותו וזה. פה השפה היא כזאת שזה לא רק תדע, יש את הישות הזאת, תיזהר ממנה, היא אומרת לבוא, יש את הישות הזאת, יש את החזה והידיים, יש את הרגליים, או אותו דבר אחר כך כמו שזה, יש פה אריה עם לב, יש פה... פה זה לא רק יש, 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 ומילה אחר כך אתם תראו אותם בעולם, מסופר פה על תהליך שלם, המשכי אחד של השני, והוא, יש פה חיות שדווקא דומות לישראל, והן הולכות להגדיל ולהגדיל ולהגדיל, עד אפילו השמיים. אז בהתחלה כבר מתחיל מקרניים גבוהות, אחת גבוהה מן השנית והגבוהה עולה באחרונה, ועשה כרצונו והגדיל, אחר כך השעיר מגדיל אפילו יותר, וצפיר העזים הגדיל עד מאוד. ואחר כך ארבע פעמים כתוב עליו בפסוקים ח' עד י' א', צפיר העזים הגדיל. אחר כך נסברה הקרן הגדולה, ויצא קרן מצעירה, ותגדל יתר, ותגדל עד צבא השמיים, ועד שר הצבא הגדיל. זה ממש מה שקורה פה, כלומר זה לא לטרוף, זה לא להרוג, אלא להצליח. מין לחרוג מהגבולות הטבעיים הפשוטים, להתעצם גם, שוב, על פני המרחב, גם למעלה עד השמיים. מה זה להגדיל הזה? מה זה, בוא נגיד עוד משהו חוץ מהגדיל, מה זה הקרניים האלה? הרי עצם זה שהכוח שלהם אותו כוח, הקרניים, הכוח של חיה תאורה, בניגוד לחיה תורפת, חיה תורפת היא פשוט נושכת, היא בועטת, היא רומסת. חיה תאורה, הקרן, עכשיו אני אומר שוב, זה שפה, מהר"ל מדבר עליה, חז"ל רואים את זה, זה מין כוח שהוא מעבר לקיום. בשפה של ספר דניאל אצלנו, אני אסביר את זה שנייה, אני מתחיל רק להסביר את זה. אני אתחיל ממינוח דווקא של הפרק שלנו, בכוחו ולא בכוחו. כתוב אצלנו פעמיים. בסוג כף ד' ימון מלך אז פנים ומבין מחידות, ועצם כוחו, כלומר, הוא התעצם מאוד, הוא עומד לכבוש, ולא בכוחו. אמרנו אברבנאל, זה מסיוע שמימי, זה בכלל לא הכוח שלו. אבל אם זה לא בכוחו, זה מה צריך את ועצם כוחו. הקרן זה משהו מאוד מיוחד, שזה מין איבר שממשיך את הראש של החיה עצמה, הוא בעצם מסמל, לכן זה גם המשיכה בקרן, הוא בעצם מסמל את מה שמעבר לחיה עצמה, שתמון במשהו שהוא בכלל מעבר לה. שהיא כאילו, היא נושאת אותו איכשהו, אבל זה במעבר שלה ולא בעצמה. כן, קצת כמו כתר, קצת כמו נזר, אנחנו עכשיו קצת נשוא הנזיר, גם כן, איזה מין משהו שהוא לגדל את מה שמעבר לראש.
קרן אור פנה, זה אותו מילים.
איך?
קרן אור פנה, זה אותו מילים.
נכון, קרן, זה גם ממנו והלאה, לא ממנו מפנימה, נכון. עכשיו, אז יש פה אומר חיות תאורות, וגם הכוח שלהם, מאוד יפה המינוח פה, כוחו ולא בכוחו, זה בא מהם, הן מגדילות, אבל זה, ופה אנחנו מתחילים להבין שההגדיל הזה, זה באמת לא טרף, באמת יש להם איזשהו מקום שהוא טבעי, שהוא הולך וגדל וגדל וגדל, ומי שנותן להם את זה, זה כל הזמן מישהו מהשמיים. פה זה מתחיל להיות מדי דומה למה שאנחנו מכירים מהמשלים הקודמים, מעם ישראל. הבכוחו ולא בכוחו, זה אז הרי מה היה? צלם שעומד וחזק וזה, בא אבן שלא בידי אדם ושוברת אותו. או היה חיות שהן פשוט עולות מן הים מלמטה וזה, ובא עתיק יומין ומלמעלה בא ומסיר אותם ושם את האדם. הופך את הכיסאות שלהם. ופה, השתי חיות האלה, השתי... שתי חיות כמעט הייתי אומר חמודות האלה, כאילו, תחשבו, לא יודע, כבש ועז, כאילו, די חמוד, זה לא... כל פינת ליטוף יש כבש ועז. אבל הם, עם הקרן שלהם, זה מישהו משהו לא צפוי, הם מתגלה דווקא כוחות מאוד סוערים. פה אני אגיד עוד משהו, עוד מרגע משהו על הסוערים האלה, אבל הקרניים שבדרך כלל משתמשות לאיזה מין הגנה, או שבדרך כלל רק במקרה חירום, או איזה מין מריבות זכרים כאלה, אבל זה הופך להיות איזה מין משהו שיכול עכשיו לכבוש את כל ממלכת החיות, סתם, תחשבו למשל. גדל וגדל, והקרן עצמה נשברת, ופתאום מתגלה ארבע קרניים, והקרניים הם הנושא העיקרי, הגדילה והקרניים. באופן כללי גם הגדילה, שהוא באופן כאילו מין טבעי, גדילה, 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 במקום טרפה או מלחמה. וגם הקרניים שמסמלות תמיד את המעבר, וכמו שכתוב בפרק, את הכוח שהוא מעל אליהם עצמה, זה אומר, אנחנו מתחילים כאילו יותר ויותר לראות, שלשתי אומות האלה יש כוח אלוקי אצלם. עד עכשיו האומות, ארבע אומות היה כוח אנושי אל מול הכוח האלוקי. איזה מין מגדל בבל, שממשיך באמת, מתחיל מבבל שוב, שבא להיות האנושות מול הקדוש ברוך הוא, ואז השם יגיד, לא, אני מפיל אתכם. לא, אני מסיר אתכם מביא את האדם. פה, זה איזה מין כוח אלוקי שקיים להם. מחיות טהורות. כמעט הייתי אומר כמו אברהם אבינו, זה כמעט קורבן כזה, איזה מין, זה שהן נופלות בסוף, איזה מין קורבן שכאילו האנושות העמידה משהו בכוח אלוקי, אבל היא עצמה צריכה להיות מוקרבת בשביל המהלכים הבאים של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה דניאל, מה רצה לומר?
כן, אבל אתה אומר שזה... כן, גדילה ותורה,
כן,
משונה
בזה, אותו רגיל. כן, כן, הבנתי, כן, וארבע אבות מזיקים. זהו, כן, זה מה שאנחנו רואים, וזה עכשיו צריך להבין, בטח, זה עדיין, לא יודע אם זה יותר שאלה, אנחנו לאט לאט מתחילים לראות מה כתוב פה, אבל זה ברור שזה התמודדות לא אחרת מאשר מה שראינו עד עכשיו, מול שתי המלכויות האלה, ספציפית מולם. ועוד דבר, שאולי אחד הדברים הכי חריגים מהמשלים הקודמים, מה הסוף? מה הסוף? במשלים הקודמים היה בעצם, כל חזון היה מורכב משניים, איך שהמלכויות מתעצמות, בהמשך המראה, החזון עצמו, המשל עצמו, הוא שאיך הם נופלות, שבה אבן נופילה את הפסל. שבה התיקיומין פשוט הופך את הכיסאות, מזיז את החיות ושם אדם. ופה מה הסוף? עשתה והצליח... לא נכון! לא, לא, שנייה, זה אחר כך דברי המלאך, במראה עצמו של השעיר, איפה המראה עצמו מסתיים? במראה, שמה שהוא רואה עכשיו, שעיר גדל, גדל, סליחה, בא איל, גדל, גדל, בא צפיר, כובש אותו, ומה קורה בסוף? ועשתה והצליחה. פה באמת, כמו שכבר העירו פה, יש פה איזה מין רגע, מה קורה? לא יכול להיות, זה לא מתאים. ואז הבאו מלאכים, לא, 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 באפס עד יישבר. לפני באפס עד יישבר, יש ונצדה קודש, לא? יש אני הרבה.
זה אחד בחזון ואחד בחזון.
כן, כן, אחד בחזון ואחד מראה. יפה, כבר בחזון, לפני הפירוש... יש
אחד
קודש מדבר. יפה. יש פה משהו מאוד מיוחד, וזה אתם כבר רואים שזה עובד אחרת. בוא נקרא את זה שנראה ביחד, את הסוף של המראה, אבל עדיין המשך החזון, לפני הפתרון. אז אנחנו בעצם בפסוק י' ב' זה וצוותי נתן על התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה. פה מסתיים המראה של מה קרה לצפיר. שגם הוא בעצם. אתה צודק, אני ממש אסתרף את זה, נכון? צודק, שקורבן... ועשתה והצליחה, אומר, מה זה קורבן התמיד? זה סה, קורבן התמיד, ברור, הצפיר ניצח את האלו, הוא מעצון. יש פה איזה מין, אני כאילו כבר לא יכול, אני חושב שזה כותרת ממש יפה לפרק הזה, יש פה איזה מין פרויקט, לפני שאני קורא, אני רק רציתי להעיר עוד נקודה. בכלל זה ששניהם מעצון מאותו סוג, זה הופך אותם למשהו משותף, המשכי, גם ההגדיל הגדיל הזה, אבל זה מאוד... משהו אחד להגיד, הנמר נגד הנשר, מי ינצח? זה ממש כמו להגיד, הרוח מול רוח אחרת. אבל להגיד, האיל מול הצפיר, זה בעצם כאילו, אתה בתוך ממלכת הצון, שניהם. זה מין פרויקט משותף של הצון, שוב, כבר אנחנו יודעים שהוא כבר, הפרויקט הצון בדרך כלל שייך למשרד, זה מין פרויקט אחד שהמשכי אחד לשני. המלחמה ביניהם, ההתברמר, מי ישבור את הקרן שני, זה קצת מזכיר יותר, כמו שאמרתי, מריבות בתוך העדר. מי ישלוט על הצון, וזה לא שתי רוחות שונות שנאבקות, זה כסף מול זהב, כמו שראינו בחלון ובחן יצר, או נשר מול אריה. זה ממש, כאילו אומר, כל העולם כצון, ומי הוא שולט, מי ממשיך, מי יוביל את פרויקט הצון הזה, העולמי. אתם מבינים מה אני מתכוון? זה המשכי. למרות שזה מאבק, אבל זה מאבק בתוך העדר, בתוך המשפחה. או אפילו המשפחה שבדרך כלל המשפחה הטובה. עכשיו אני אומר, אני חוזר להבדל שאמרתי קודם, אחרי ועשתה והצליחה, חייבים פה התערבות. כלומר, כאילו, החזון ממשיך. וישמע אחד קדוש מדבר, ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר. עד מתי חזון? אני עוצר פה. מה קדוש? כלומר, דניאל שמע את המלאכים, לא יודע מי זה מי, ומה זה מה, אבל הוא שמע את המלאכים, כאילו, הם ראו גם כמו, היו חשופים, מודעים לחזון הזה, ולא נתנו לו להישאר ככה, כי אומרים, רגע, איפה ה-happy end? כלומר, לא רק כי לכל סיפור צריך happy end, אלא כי אנחנו יודעים מה שני המשלים הקודמים צריך להיות סוף טוב. אז בעצם מה המלאך שואל, עד מתי החזון? מה זה עד מתי החזון? למה לא שאלת על הפסל עד מתי החזון? כי שם היה תהליך שלם, ברור שהתהליך השלם הוא בסוף, שהפסל ייפול, שעתיק יומין יבוא, והאדם יבוא ולא אחריות. האדם ישלוט ולא אחריות. אבל פה, זה התחיל כאילו באמצע, וזה גם עוצר באמצע, אבל זה, כל זה לא מוצג כאמצע, זה מוצג כהתחלה חדשה וסוף חדש. ומה הולך פה? זה סוג אחר של אויבים. זה אומר שפרס ויוון לא סתם לא הוזכר שמה. כי הם כלולים איכשהו בארבע מלכויות, אבל התמודדות מולם היא תהיה אחרת. היא תהיה יותר, השם, אני אומר, זה, אני כאילו עכשיו מנתח, זה שהשם שלהם מוזכר פה, יותר בתור צון, ושם הוא פחות הוזכר, הוא לא הוזכר, אלא מכלל הדברים, אתה תבין שזה הם, זה אומר שבפועל, בהיסטוריה, אנחנו נפגוש אותם יותר כצון, מאשר כנמר ואריה. כלומר, יש פה התמודדות שהם קצת דומים לנו, הם קצת כמונו.
זה לא עניין של החיצונים
הפנימיים? תראה, אני אומר משהו חריף, אנחנו בהר המור תמיד מתרצים חיצונים ופנימיים וסיימנו. מה הכוונה החיצונים ופנימיים? איך זה עוזר לך?
שבאמת, הם יהיו יותר אנשים ישרים, אנשים טובים, אפילו אם נשכח
את זה ימינו, הרבה יותר קשה להתפעמים להילחם במלכות
יוון, כי אתה
חושב
שההפתעה
היא לפני זה.
ואתה כאילו לא יכול
להתפעמים
להילחם
הרבה אנשים טובים. רגע, אני מבטח לי שסיים את זה. טוב, יש לי הבטחה. אז... לא, אז... סליחה, רגע, אני חלקתי מה... זה אמור להיות קצר יותר. אני מקווה שזה ייגמר, החזון פה באמת נשאר. כן. אז אני אומר את זה בקצרה. החידוש פה הגדול זה שיש פה מלחמה מול יפת. ההיסטוריה של עם ישראל, אני אומר את זה פשוט בשלב משפטים וידך זה יגמור. ההיסטוריה של עם ישראל מתחלקת בהתחלה מימי האבות ומצרים ויהושע, נלחמנו מול חם. נכון? גם כנען וגם מצרים הם בעצם הבנים הגדולים של חם. חיים מול חם זה חיים מול ההפכים שלנו. אנחנו רוצים טוב, הם רוצים שחיתות. אנחנו רוצים אצילות, הם רוצים כמעשה מצרים וארץ כנען, עריות וזה. זה מלחמה מסוג אחד, מאוד קשה כי זה הפכים. מצד שני, מאוד ברור שאנחנו והם שתי כוחות מנוגדים. מאז עם ישראל גדל גדל בארץ ישראל, מאז שעם ישראל התחיל לחטוא, הגענו לעידן של הלחימה מול שם. אשור, ארם עוד לפני זה, אשור, בבל, כולם שמיים שבעצם הלחימה שם, מישהו שאיתך, ממש אותו משבצת. וזה לחימה מסוג אחר, זה כמו תאומים. או כמו מין עשיו ויעקב כזה. תאומים, האם אני הנבחר או אתה הנבחר? זה ממש אחר מ... נגיד, דמיינו איזה מישהו, פרופסור גדול, סתם אני אומר, בעולם כאילו החול שלו. פרופסור גדול שעכשיו צריך ללחם עם איזה חזיר, כאילו, אני מנקה ומלכלך, כאילו, בכלל לא אותו עולם. צד שני, שני פרופסורים שמלחמים, אני לא הייתי רוצה להיות שם. האם הוא ראש הפקולטה, האם הוא הדיקן או לא, זה כאילו אנחנו מול שם, כאילו... ופה מתחיל עידן שלישי, שבכלל אנחנו חושבים שהם מלחמה מולו, יפת, והוא כנראה העידן הקשה ביותר. יפת, יפת אלוהים ויפת ישכון על השם, דווקא משלים.
פרס ויפת?
כן.
ברור, כתוב.
תירס ופרס, פרס ותירס, חבר מזהים, אין גם פישהו פרס אחר. ופה אנחנו מתחילים את העידן של יפת, ביחזקאל דיברנו על הלחמה מול יפת בהיבט של גוג ומגוג. שהוא, הבכורות של יפת זה עומד להיות קשה. גוג ומגוג זה הבכורות של יפת זה הכי קשה, אבל פה מתחיל העידן, אני סיימתי. שנייה, שנייה, אחר כך בפרטי, בפרטי. אחר כך בפרטי. פה מתחיל, אני חושב, זה מה שאומר, שתי מלכויות זה עולם אחר. זה לא כמו ללחם עם ערים ועריות, זה ללחם מול בעצם אחים שלכם. יפת אלוהים יפת ישכון על השם. אתם עוסקים בתוכן, והם במראה. מה הבעיה? אתה תכתוב, והוא רק יאיר. והוא יהיה איש מחירות, והוא יהיה איש שיווק, ובסוף בכלל תתגלה ש... מה נשאר מהתוכן. אבל זה כל השנים לא ידעו שזה בעצם. זה כל השנים לא ידעו שזה בעצם כזאת מלחמה. שהכמות והאיכות זה כזה ניגוד. מה הבעיה? אנחנו נביא את הכהן הגדול, והם יבנו לנו את המקדש. זה יהיה יפה. מסתבר שזה המלחמה הכי קשה. הם לכאורה גם כן כמונו, הם לכאורה גם כן צפיר, סעיר, קרן, אבל יש פה איזה כוח אלוקי שדווקא להם יש, שהוא הבעיה מאוד גדולה, והוא בעצם קצת ילחם במגרש שלנו, אבל לא, שוב, שני פרופסורים, ואז זה די ברור שטוב, אני נבחרתי ואתה לא, אנחנו נבחרנו והם בסוף התגלו בשחיתותם, הם עוסקים בשלנו והם בשלהם, וזה התברר שזה כאילו מאוד צורר ומאוד סותר. שכוח גדול, בעזרת השם, ממשיכים. תת יוד ואחר כך יוד, סליחה, יוד יוד א'.